לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום ראשון, י"ז בכסלו תשע"ט, טוב יומן לפי שעה היום. ראשי שדולת ארץ ישראל בכנסת, חבר הכנסת יואב קיש ובצלאל סמוטריץ' קוראים לחדול את המסע ומתן המתקיים מול משרד הביטחון במגמה להסדרת המאחז הפלסטיני הסמוך לחאן אל-אחמר. אנחנו נשוחח כאן עם חבר הכנסת יואב קיש על המסע ומתן, על פרטיו, על ההתנגדות לו. אנחנו נתעה כאן בכל רם איך קורה שהשר לשעבר ליברמן קבל על אי הריסת חאן אל-אחמר, בעוד במשרדו מתקיים מסע ומתן על הסדרת המאחז הערבי הסמוך. נדבר גם על צרפת, שכולה כמרקחה, תנועת האפודים הזוהרים מוציאה אלפי מפגינים לרחובות במחאה על העלאה צפויה של מחירי הדלק בראשית ינואר המתקרב, והמשטרה משיבה בשאלה, רימוני גז, אלות, זרנוקי מים, מראות לא כל כך רגילים ולא שכיחים בבירה הצרפתית, אבל אין מה לעשות אלא אמצעים שבהם מנסה המשטרה שם להשתלט על המפגינים וקצת להרגיע אותם, אבל הם דורשים את התפטרותו של הנשיא מקרון. תהיה איתנו כאן מומחית לצרפת, הדוקטור מאיה גז, ואיתה נדבר על המחאה ועל דרישת ההתפטרות, על הסיכויים להוציא מיליונים לרחובות כמו שמבדיחים האפודים הזוהרים בשבת הבאה. נחזור אלינו במהלך דין ודברים שהתקיים בבית המשפט בין בני משפחת קוקיה ששחלו את בנם החייל רון קוקיה, השם ייקום דמו, הטיח, כך לטענת בני המשפחה, עורך דינו של המחבל כללות כלפי בני המשפחה. יהיה איתנו כאן מי שהיה בעבר אב בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין במחוז המרכז, והוא קובע שבמידה והתברר שהדברים המיוחסים לעורך הדין אכן נאמרו, יש להוקיע, לגנות התנהגות שכזו שמבזה לא רק את המקצוע של עריכת הדין אלא גם את המדינה ומוסדותיה. נדבר על הסנקציות האפשריות במקרים שכאלה, אולי מעבר לנזיפה או תלונה כזו או אחרת, אולי אפשר לעשות גם יותר מול תופעות שכאלה. ויהיה איתנו כאן גם מנכ״ל משרד ירושלים והמורשת, רני שי, הוא ידבר איתנו מפרנקפורט, שם נפתח היום הקונגרס הישראלי-גרמני החמישי, משתתפים שם פוליטיקאים, אנשי עסקים ואמנים מישראל. אנחנו נבקש לדעת עד כמה האירופים קוראים אוזן להסברה הישראלית תחת גלי האנטישמיות ושנאת ישראל שברחוב האירופי הממוצע. וביום שלישי יתקיים היום השנתי לציון גירושם ויציאתם של יהודי ארצות ערב. במרכז דהן יתקיים כנס מיוחד שבו יעלו ויעידו ניצולים מהפרעות והרדיפות של אותם ימים. אנחנו נדבר עם אחד מהם, אליהו חסון. הוא גורש עם בני משפחתו מסוריה בשנת 45. הוא היה אז בן 11. נשמע את סיפורה של משפחתו, את סיפורו האישי ואת סיפור רדיפתה של קהילת דמשק. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. ראשי שדולת ארץ ישראל בכנסת, חבר הכנסת יואב קיש ובצלאל סמוטריץ' קוראים לחדול את המסע ומתן שעליו דווח ביום שישי, מסע ומתן שמתקיים מול משרד הביטחון במגמה להסדיר את המאחז הפלסטיני הסמוך לחאן אל-אחמר. שלום, אנחנו אומרים לחבר הכנסת יואב קיש, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
מה אנחנו יודעים על המסע ומתן הזה?
תראה, אני יכול להגיד דבר אחד, אני כמובן לא מעורה ולא צד רלוונטי למסע ומתן, אבל צריך להבין, יש מקומות שבשום פנים ואופן אסור לדבר איתם על הסדרה. הנושא של מיקומים רגישים, בוודאי כמו חאן אל-אחמר, או לצורך העניין המקרה שאנחנו עוסקים בו עכשיו, שמעשה מונע מעבר כבישים והתפתחות של ההתיישבות במקומות האלה, אין שום פשרה ואין שום שיח, ומדובר בפירוש בבנייה בלתי חוקית שלא ניתן להסדיר אותה, ולכן כל המהלך לניסיונות הסדרה כאלה אחרים הם למעשה טעות מעיקרם.
מאחורי המאחזים האלה, אכן הרשות הפלסטינית ומסגרת הזרמת כספים לשטחי C?
יש מאבק בכל יהודה ושומרון, זה ברור שתוכנית סלאף היד לשם מכוונת, הם לתפיסתם כבר אזורי A ו-B הם במקומות שמבחינתם כבר אצלהם מה שנקרא, והם עכשיו מנסים ומפעילים מנגנון מאורגן ומשומן, דרך אגב שנעזר בכספים בינלאומיים רבים, לנסות ולקבוע עובדות בשטח בשטחי C, ונגד המנגנון הזה אנחנו מלחמים כל הזמן.
עכשיו, המסע ומתן הזה התרחש תוך כדי בעצם שהשר לשעבר ליברמן, שר הביטחון דאז, קבל על זה שהממשלה לא מפנה את חאן אל-אחמר. תסביר לנו מה קורה כאן.
זה מה שאני שואל. גם לי אין הסבר, ואני יותר מזה. בגלל זה אני דורש עכשיו, לאחר שליברמן כבר לא במשרדו, להפסיק מיידית את כל הדיונים ושיחות, אם היו כאלה בעניין, ולקדם כמה שיותר מהר את נושא הפינוי.
ולהבנתך, עכשיו כשהמשרד עבר לידיו של ראש הממשלה, יש באמת סיכוי לשינוי, או שאולי בעצם הפקידות היא אותה פקידות, הקודקוד השתנה?
כן, אני יכול להגיד לך למשל שבנושא חאן אל-אחמר, ראש הממשלה בישיבת שיח האחרונה אמר בצורה הכי מפורשת שחאן אל-אחמר יפונה. אני חושב שאנחנו נראה גם צעדים בשטח בשבועות הקרובים, ולכן אני חושב שיש שינוי מגמה, ולא... נכון שעדיין יש מקומות וכיסים שבהם צריך לפעול ולהכתיב מדיניות, ולא תמיד זה מגיע מתוך המשרד, אבל אין ספק שבסופו של דבר הקודקוד קובע.
אגב, המשמעות של פינוי זה אומר מה? פינוי למקום אחר מוסדר, לפינוי שכבר עכשיו הוא מוסדר, להסדרת שטח חלופי במקום פחות בעייתי, מה להערכתך?
כל דבר לגופו, ספציפית, למשל בנושא חאן אל-אחמר, יש שטח שכבר הוסדר לקבל את האנשים שיפונו לאחר שיערס חאן אל-אחמר, וכבר יודעים בדיוק איפה ומה. כל מקום לגופו של עניין, ולא אפשר להתייחס קטגורית, כאילו בכל מקום זה אותו דבר.
אוקיי, אנחנו נעקוב כמובן אחרי הדרישה שלכם והתוצאות של הדבר הזה. ממש לפני סיום, בעניין שונה לגמרי, אבל שגם מעלה אותך לכותרות, איפה עומדת היום פרשת זילבר אחרי המכתב הברור שלך ליועמ"ש הכנסת?
היא עומדת במקום מאוד ברור, שאם היא תבוא לוועדה שלי, היא לא תקבל זכות דיבור ולא תייצג אף אחד ממשרד המשפטים.
ושאר הוועדות?
זה כבר אני לא יודע לגבי הנחישות של ראשי הוועדות האחרים, אבל אצלי זה מאוד ברור.
אגב, רלוונטי הקשר המקצועי חברי בין בת הזוג של ינון לזילבר, כל השיח הזה הוא רלוונטי או שמכניסים פה דבר שהוא לא בעניינו?
אני לא הכרתי את זה, את זה אתה מוזמן לשאול אותו, הוא הכתובת לשאלה הזו.
אוקיי, שאלו את הכנסת, הכנסת אמרה שזה ניסיון להכפיש את ינון, אבל אין מה לעשות, השתיים גם חברות וגם עובדות יחד. בסדר, אנחנו נראה גם את הפרשה הזו הכי מתקדמת. חבר הכנסת יואב קיש, תודה רבה לך.
תודה רבה.
יום טוב.
יום טוב, שבוע טוב.
צרפת כמרקחה, תנועת האפודים הזוהרים הוציאה אלפי מפגינים לרחובות במחאה על העלייה הצפויה במחירי הדלק בראשית שנת 2019. אז רימוני גז, עלות, זרנוקי מים, זה רק חלק מהאמצעים שבהם מנסה המשטרה שם להרגיע ולהשתלט על המפגינים. הם דורשים מצידם את התפטרות הנשיא, לא פחות. שלום, אנחנו אומרים למומחית לצרפת מהחוג לפוליטיקה ותקשורת במכללה האקדמית הדסה, דוקטור מאיה גס, שלום לך.
שלום שמעון.
תסבירי לנו מה קרה, מה הקפיץ אותם החבר'ה.
תראה, אז דבר ראשון, הצרפתים אלופים בהפגנות, וזה עניין היסטורי, כולם בטח זוכרים את מאי 68, מרד הסטודנטים, חודש שלם צרפת, בריקדות. אי אפשר לזוז, כלום לא קורה, העיר עולה באש, ואתה יודע כמה הרוגים היו? אפילו לא אחד. וראש ממשלה מתפטר, ואז הכל נשיא מתפטר, סליחה, ובעצם הולכים לבחירות. זאת אומרת, צרפת היא מדינה שהפגנות שם זה להצביע ברגליים, והפגנות שם מאז ומתמיד סייעו לשנות חוקים, להפיל, להרים, להוריד ממשלות, וזה מה שמנסים לעשות עכשיו. המעמד הביניים בא ואומר, כמו בכל פעם דרך אגב, שמעון, הוא בא ואומר, כל המסים נופלים עלינו, למה החל מהאחד בינואר צריך לעלות את הדלק, שאנשים פה נוסעים לעבודה במכוניות, אנחנו עומדים לשלם על זה. מקרון צריך להתפטר, אבל בינינו, כל נשיא מעלה מיסים, וכל פעם יש הפגנות נגדו, וכל פעם אומרים הנשיא צריך להתפטר. כרגע אין שום חלופה מעניינת או רלוונטית יותר לאמנואל מקרון. והוא מעלה את המיסים האלה על הדלק דווקא מסיבה טובה, כדי להפוך את צרפת לירוקה יותר, כדי לעודד אנשים להשתמש בתחבורה הציבורית ולא להשתמש בתחבורה פרטית, כדי שיהיה פחות זיהום אוויר.
אגב, זאת עלייה כל כך דרמטית, בכמה מדובר?
אני לא יודעת בכמה מדובר, אבל מבחינתם, עצם זה שיש עלייה, הם אומרים, גם ככה יוקר המחיה פה לא מאפשר לנו להתנהל, אבל בינינו, בוא אני אגיד לך בתור מישהי שחיה שם 10 שנים, כוח הקנייה של הצרפתים הוא נהדר, הוא מעולה וזה רק הולך ועולה. צרפת היא מדינה סוציאליסטית, זאת אומרת היא לטובת האזרח. מקרון קיבל גרעון של הממשלה של מיליארדים, כי היום אדם צרפתי שחי בצרפת הוא מקבל מהמדינה כל כך הרבה כסף כל חודש, שזה עולה כסף בסופו של דבר למדינה, ולחוקים שהם חוקים ישנים ואי אפשר לשנות אותם, זאת אומרת אפשר לשנות אותם, אף אחד לא רוצה לשנות אותם, ובעצם מקרון מנסה למזער פה נזקים.
אף אחד לא רוצה או אף אחד לא מעיז, כי יודעים שיצאו גם על זה לרחובות.
כן, צודק מהאחוז, אף אחד לא מעז. כי יודעים שיצאו, כן, יודעים שיצאו על זה לרחובות, וגם מי שניסה בעבר יצאו לרחובות ומיד התקפלו. אני זוכרת שחייתי שם, היו הפגנות שנהגי המסעיות חסמו את הפריפריק, זה הכביש שנמצא, שמקיף את פריז, את העיר פריז רבתי, ובעצם חסם את הכניסה לעיר. כל יום נכנסים 12 מיליון אנשים לתוך פריז, מבחוץ, כדי לעבוד, תיירים. אתה מבין איזה נזק כלכלי זה עשה. תוך שבוע ראש הממשלה התקפל, והמפגינים קיבלו את מה שהם רוצים. עכשיו, כרגע, נכון לאתמול בערב, זה היה גל, הגל השני של ההפגנות, ודרך אגב הוא ברחבי צרפת. 106,301 אנשים, שים לב איך הם ספרו את האחד.
ואחד הזה, זה משהו חייב להסביר את העניין הזה.
כן, אז הם יצאו... טוב, כן, הם יצאו לרחובות. 8,000 מתוכם, דרך אגב, באזור פריז, הרוב היה בשאנזליזה. הצרה היא שהם לא התכוונו שההפגנה הזאת תהפוך להיות אלימה. 42 אנשים נעצרו. ועכשיו, אתה יודע, היום, אם בעבר יצאו לרחוב, עשו הפגנה, סחפו אנשים, אתה יודע, כאלה תהלוכות ברחובות, אנשים שמעו את זה מהחלון, ירדו למטה, הצטרפו לתהלוכה, היום הכל קורה במדיה החברתית. אז יש להם עמוד פייסבוק, נכון לאתמול בערב, 10,000 אנשים התפקדו להגיע לגל השלישי של ההפגנות, ביום שבת הקרוב, ועוד 56,000 איש, מתכוונים להגיע, עוד לא ישרו סופית.
הם רוצים
5 מיליון איש ברחובות צרפת. כאשר פריז, שוב אני אומרת לך, התלקח קצת שם העניין האלים, כי הפגנה זה עניין חוקי בצרפת, אין שום בעיה לעשות הפגנה, אפילו מגיעים שוטרים להגן על המפגינים, אבל פה זה כבר יצא מפרופורציה, ואני מזכיר לך שזה לא איזה הפגנה, זה הפגנה להעלאת מחירים, זה לא איזה משהו שהוא, אתה יודע, קשור לתרבות, פוליטיקה, דת, כמו שאנחנו רגילים לשמוע עליו. ושר הפנים אמר, זאת הייתה ההתכנסות השנייה, מאז 1934, שנערכה בשאנזליזה שלא למטרה חיובית. אבל למעשה הוא שוכח שבמאי 68 התכנסו בשאנזליזה כדי להגן על שארל דה גול להפגנת תמיכה. זאת אומרת, עד כה היו בסך הכל
לא,
שלוש...
או שאולי הוא רואה את ההפגנה למען דה גול כמשהו לא חיובי.
כן, כן, הוא, לא, הוא דיבר על הפגנה לא חיובית. עד כה התכנסו בשאנזליזה אך ורק למטרות חיוביות, עם שחרור צרפת במלחמת העולם השנייה, עכשיו למונדיאל, שהם אמרו, מאז שחרור צרפת לא היו כל כך הרבה אנשים בשאנזליזה. זה תמיד, זו סדרה שמתכנסים בה כדי לחגוג, וזאת הייתה הפעם השלישית בהיסטוריה שהתכנסו בה כדי לכעוס.
עכשיו, את אומרת לנו בעצם שאין ברירה למקרון, אין בעיה, אין ברירה אלא להעלות כמו קודמיו את המיסים. אז מה הם ישיגו בכל העניין הזה, בעיקר כשזה מתחיל לעלות בעצמות שבורות של מפגינים?
תראה. ב-2015 התקיימה בצרפת ועידת אקלים עולמית. הגיעו נשיאים מכל העולם ונלקחה שם החלטה להוריד בשתי מעלות את הטמפרטורה העולמית מבחינת ההתחממות הגלובלית. צרפת למעשה התחייבה לעשות את זה. לא רבים יודעים שכבר יותר מ-10 שנים צרפת עושה את זה, בעצם כדי להגן על כדור הארץ, להגן על התחממות, להוריד את מחירי הדלק, זו מטרה נעלה בינינו. וצרפת עושה את זה, למשל צרפת כולה עשויה מבטון, איך נעמי שמר כתבה, אם תרצי שראה לך את העיר באפור, זאת פריז היא בנויה מבטון, והם עכשיו כדי לקרר את הרחובות בקיץ, למשל עושים חזית של בניין ירוק, זאת אומרת שותלים גינה על חזית של בניין, וזה בעצם אתה הולך ברחוב, ואתה הולך ברחוב שהוא מבניינים שהוא עשוי מצמחייה, כאילו מצמחייה. או למשל בקיץ יש חוק, בימים זוגיים, כלומר שני, רביעי ושישי, רק מכוניות עם שלדה, מספר רישוי, שמסתיים בספרה זוגית, מכוניות כאלה יכולות להיכנס לעיר. בימים אי-זוגיים, מכוניות עם מספר שלדה, שמסתיים במספר אי-זוגי. הם הכניסו את כל הנושא של האופניים, אבלי, באופניים החופשיים כמו שלנו יש היום בארץ בכל מיני ערים, הם הראשונים שהכניסו את זה, כדי שאנשים יותר ייסעו על אופניים. יש את המכוניות האלה שאפשר להשתמש בתוך העיר, גם שם זה נכנס ראשון. זאת אומרת, הם כן עושים מאמצים כבר שנים כדי להפוך את צרפת למדינה במרכאות ירוקה יותר, מבחינת השימוש בפטרול, בדלק, להוריד אותו, להוריד את הכמות. אחת הסנקציות היא אכן סנקציה שעוברת בארנק. אין מה לעשות. ומקרון, מזכירה לך, הוא איש כלכלה. הוא עבד בבנק רוטשילד, הוא כלכלן בהכשרתו, במקצועו, בהשכלתו, והוא רצה בזמנו גם לפתור את עניין המוסלמים דרך הכלכלה. הוא סרב להתרגש מכל עניין הפיגועים. הוא אמר, זה עניין כלכלי. צריך לטפל בו בצורה כלכלית. לדעתי, מה שהם מנסים כמובן לעשות, הם הצליחו בעבר המפגינים הצרפתיים לעשות, לגרום להתפטרות של הממשלה, הם מנסים לעשות את זה עוד פעם. אני חושבת שמקרון הוא חזק מדי בשביל לוותר ולעזוב.
אבל האהדה למקרון היא לא בשיאה, נגיד את זה בעדינות, נכון?
פרטי משמע, כן. היא לא בשיאה. אבל היא גבוהה יותר מהאהדה שהייתה להולנד, ואם אני צריכה להשוות אותו לנשיא אחר, הכי קרוב גם בגיל, גם בטמפרמנט, גם בסגנון, זה לניקולה סרקוזי, שגם הוא היה כלכלן מדהים, והוא שלט ב-2008, כשהיה את המשבר הכלכלי העולמי הגדול, עבר גם בצרפת, בנק שלם התמוטט שם, והוא טיפל בזה בצורה מאוד יפה, ואני מזכירה לך שהוא גם היה בהפגנות, הוא היה שר הפנים בתקופת ההפגנות שם, שאני למשל בתקופת ההפגנות לא יצאתי מהבית, זה היה מפחיד ללכת ברחוב, אתה נשאר בבית, אבל גם לא יצא...
למרות שאני יודעת שבהפגנות צרפתיות לא מתים בני אדם, זה עדיין מפחיד.
אדם, תשמע, זה המון... יש שם המון שהוא, זה מבהיל כמות האנשים. זה המון שהולך ברחוב, ואתה מפחד להידרס. זה לא משהו שאפשר לתאר אותו, אפשר לדמיין את זה ולהיות בתוך ההמון הזה. כמובן שיצא לי, אתה יודע, לצאת מתחנת מטרו, ושוטרים קיבלו אותי עם נבוט ביד והמגנים וכסדות, ואמרו לי, לך עם הער הביתה.
אגב, אבל ההפגנות האלה מלוות בדרך כלל גם בוונדליזם, ניפוצי חנויות וכאלה?
לא, לא, מה פתאום? המטרה היא לא...
צרפתי...
לא להזיק לכלכלה של אחרים, אלא לשפר את המצב של התושבים הצרפתיים. הם לא באים לעשות נזק לאחרים, הם לא נגד הסוחרים שהחנויות שלהם, שפסדות הבניינים הם שלהם, הם לא ירססו. והשוטרים שם דרך אגב לרוב נמצאים כדי לשמור על המפגינים, ולשמור על כך שההפגנה לא תצא מכלל שליטה. אבל, והם מגיבים כשהיא יוצאת מכלל שליטה, ובעמוד הפייסבוק באמת של המפגינים נכתב, בואו לא נהפוך את זה להפגנה אלימה, בשם זה לזה זאת לא הייתה אמורה להיות הפגנה אלימה, חבל שזה גלש לזה, זה יוצר להם מצב שהוא לא טוב, זה לא הכוונה שלהם.
אז בסופו של דבר, אם את, אני אקח אותך שבוע קדימה, ואף אחד לא אוהב לנחש okay. מה יהיה, ואף אחד נכון. לא אוהב להעריך, כי אז יגידו לו, אמרת, אבל בכל זאת, אין מה לעשות, את פה, אז ננצל את הסיטואציה, מה יהיה? יהיו 5 מיליון? אולי פחות? או שאולי בכלל מתקפלים, כי מבינים שאין סיכוי מול מקרון?
תראה, להתקפל הם לא התקפלו. מקרון דרך אגב לא הגיב. והממשלה רק הגיבה שכוח הקנייה ממש לא השתנה, הוא אפילו עלה, אז שלא יבלבלו את המוח, תסלח לי על הצרפתית. ולטעמי הם ישיגו את המטרה. הצרפתים מזמן לא עשו איזושהי הפגנת כוח כל כך אדירה שקשורה אליהם כצרפתים. כל החדשות שאנחנו שומעים עליהם בשנים האחרונות, קשורות למצב הביטחוני, למצב התרבותי סלש דתי, ולא היה שם שום דבר שקשור לעם הצרפתי. אני חושבת שמנסים לכבוש מחדש את האחווה הצרפתית, את החופש, שוויון והאחווה שלהם, ובעצם כן להראות שקולו של האזרח הקטן ברחוב נשמע.
אז בסופו של דבר, אם ביום ראשון לא תהיה הפגנה, לא צדקת, כי כנראה שהם כן התקפלו, אז זאת אומרת שהם...
ביום שבת.
אז בכל מקרה הם לא התקפלו, אבל מקרון יצטרך פשוט לרדת מהסנקציה הזאת ולהישאר בסנקציות של לשתול עצים על הקירות?
תראה, לטעמי הוא ימצא פתרון ביניים. יכול להיות, דרך אגב, אני לא חוזרת בי, אבל אם מקרון כן יגיב בצורה אופרטיבית בשבוע הקרוב, זאת אומרת, יגיד, בואו נמצא פתרון, בואו נשב ונמצא פתרון, יכול להיות שאני כן אעלה את המיסים, אבל אנשים שעובדים, נניח נהגי מסעיות, או נהגים של רכבים כבדים, שזאת הפרנסה שלהם, הם יקבלו איזושהי זכאות, כי מי מתלונן? כולם מתלוננים, כל אדם שיש לו רכב וצריך לנסוע עם הרכב לעבודה, מתלונן. אז יכול להיות שאנשים שהמקצוע שלהם הוא נהיגה, ויש כאלה בצרפת, לא סתם מישהו שרוצה לנסוע לעבודה, יכול להיות שלא מקרון ימצא תחליף או פתרון כלשהו, וזה יניח את דעתם, יכול להיות.
אוקיי, טוב, לא? אז יש לנו עוד כמה ימים, נראה איך הדבר הזה מתלהט עוד נרגע, ואולי נדבר בשבוע הבא. דוקטור מאיה גז,
תודה רבה.
יום טוב. במהלך דין ודברים שהתקיים בבית המשפט בין בני משפחת קוקיה שחלו את בנם, החייל רון קוקיה, השם ייקום דמו, הטיח, כך לטענת בני המשפחה, עורך דינו של המחבל קללות נמרצות כלפי בני המשפחה. אנחנו רוצים לשוחח על האפשרות לסנקציות כלפי עורך דין שמתנהל בצורה כזאת מול הצד שמנגד. איתנו נמצא על קו הטלפון מי שבעבר כן כאב בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין במחוז מרכז, עורך הדין ניר יסלוביץ', שלום לך.
שלום רב, אני רק רוצה לחדד ברשותך שפה היה לכאורה עם הדברים הנכונים דבר אפילו יותר חמור, שזה לא לצד שכנגד, זה בעצם להורים של, של הקורבן, של המנוח.
כן.
זה, אני יודעתי, אפילו עוד יותר חמור.
קודם כל, עד כמה, עד כמה נפוץ, נפוצה תופעה כזאת שעורכי דין מתפרצים, אולי בלהט הדיון או בהזדהות יתר עם, עם הלקוח שלהם בצורה שכזאת?
אני לצערי, אני אומר במחאות כפולות מכופלות, ראיתי וזכיתי לראות לא מעט מקרים כדיין בבית הדין שעורכי דין מוצאים לנכון להתבטא באופן שלא עולה עם ישורת אחד של כבוד המקצוע. התופעה הזאת הולכת ונהיית יותר שכיחה ושכיחה במחוזותינו. במקרה שאנחנו מדברים עליו, אנחנו צריכים להבין שזה לא היה בלעת הדברים שהסניגור סינן כללה לעבר צד שכנגד, אלא אפילו לאחר הדיון. כלומר, אי אפשר לבוא ולהגיד שפה בעידן דריתך הסניגור בא וסינן איזה כללה קלאסית שאני כמובן מגנה אותה בכל תוקף לעבר הצד שכנגד, אלא לאחר הדיון, שזה אפילו יותר חמור.
עכשיו השאלה בכלל, ואתה מתייחס לדברים ואומר, אם הדברים נכונים, האם הזה, השאלה אם אפשר להגיע למסקנה. עכשיו, אם ירצו לברר את הדבר הזה לקראת סנקציה כזאת או אחרת, או נזיפה כזאת או אחרת, תהיה פה אמירה של צעד מול צעד, אחד מול אחד, ולך תדע מה היה באמת.
א', אני כמי שכן כתפקיד, בתפקיד שיפוטי, אז בהחלט שופט צריך לקבוע ממצאי מאמנות, ובהחלט יכול להיות שעבור הסניגור ויטען אם הוא מכחיש או לא מכחיש, והמשפחה תגיע, ויכול להיות שיותר מבן אדם אחד שמע אותו אומר את זה, אם הוא אמר את זה. ואם יהיה פה חיזוק חיצוני, וגם כנגד מילה, כנגד מילה אפשר להכריע. גם בתיקים כאלה, הגורמים המוסמכים בלשכת עורכי הדין, יש להם כלים שיפוטיים לבוא ולהכריע. ואני חייב לומר שאם הדברים הנכונים, אסור לנו לקבל תופעה שכזו, שיש בה בכדי לפגוע לא רק בכבוד המקצוע של עריכת הדין, אלא במוסדות השלטוניים עצמה. לא יכול להיות שעורדים בתוך כותלי בית משפט שמדינת ישראל מרשה לעצמו לבוא ולהתנהג בצורה שכזו.
ואתה אומר, להט הרגע, מעבר לזה שהיה כאן או לא היה כאן, זה לא, לא סיבה שיכולה להצדיק התבטאויות מהסוג הזה.
בוודאי שלא. קורה לפעמים שעורדים מרים את הכל, או עורדים בא וקצת חורג במנעד מהגבולות האסור והמותר, אבל ברגע שיש פה חריגה כזאת קיצונית, שוב, בכפוף עם אמיתות הדברים, באמת זה היה, ברגע שיש פתיעה כזו קיצונית, אסור לנו לשבת בחיבוק ידיים. זה בדיוק המקום הנכון שעל ועדת האתיקה לומר את דברה באופן מאוד מאוד צלול.
אז מה הכלים? נזיפה, בזה מתחיל ונגמר העניין, אתה יודע מה, בוא נתחיל באמת בדרג הזה של נזיפה. מה המשמעות של נזיפה? בסדר, אז באיזשהו מקום זה רשום.
קודם כל, ברגע שאנחנו גם מקבלים תיק שהסתיים בנזיפה, אנחנו מתחילים להבין שמדובר פה בסוג של אדם שהוא לא סתמים, אלא אדם שהיה לו עבר בעבירות כגונדה, ובנסיבות האלה, הלשכה, הכובל בלשכה, יכול לבוא ולהגיד שיש פה סוג של שור נוגח במחאות, ואנחנו צריכים לדעת שכבר היה לו עבר קודם, וכשהלשכה הרימה לו דגל, אפשר להגיד כרטיס צהוב, ואמרה לו ישמר, נע, אם הוא לא ישמר ולא נשמר, והמשיך לבצע עבירות, הרי שבהחלט ניתן לבוא ולחמיר איתו בדין בפעם השנייה.
עכשיו,
דרך אגב, במקרים קיצוניים, שבו ההתבטאות הייתה קשה ביותר, אז אנחנו יכולים להגיע גם לעונש של השעיה.
אז זהו, זאת השאלה. עונש של השעיה, עונש יותר משמעותי מאשר נזיפה, מה צריך לקרות כדי שזה יקרה? זה יכול לקרות מאירוע חד פעמי כזה או ראשוני שכזה?
אם מדובר פה, קודם כל זה תלוי אם העורדין מביא התנצלות, מביא חרטה, בא ומסביר את פשר הדבר, חס ושלום יכול להיות גם נסיבות שהיה סוג שקינטור מטעת שכן נגד, עוד פעם אני אומר, אני לא אומר שזה היה פה, אני מדבר כרגע באופן כללי, לא מתייחס למקרה הזה, כי אני לא הייתי שם בזירת האירוע. אבל אני ראיתי מקרים שבא עורך הדין ואמר שהיה סוג של התגרות מצד השני, סוג שקינטור מצד השני, ואלה כל מיני סיבות מקלות כאלה ואחרות. אנחנו צריכים להסתכל על התמונה בכללותה, ולאחריה היא הכרעה צודקת.
עכשיו, לגבי ההשעיה, מה זה אומר? זה עניין של תקופה שבה אי אפשר, הוא לא יכול לעסוק במקצוע?
נכון. הלשכה יכולה דרך אגב גם להחליט על השעיה מלהופיע בבתי משפט, יכולה גם להגיד שהשעיה היא רק באמת להופעה ולא לעריכת חוזים ולעבודה בתוך המשרד של עורך הדין. יש לנו פה קשת רחבה מאוד של אפשרויות שערכי שיפוטי בבית הדין המשמעתי יכול להכריע.
אגב, דבר כזה, מה גורלם של לקוחות של עורך דין שהושעה? פתאום עכשיו צריך להתחיל לחפש מישהו אחר?
חד משמעית כן.
כן?
חד משמעית כן. חד משמעית כן.
ולא המערכת אמורה לפתור להם את הבעיה? למצוא להם אולי באיזושהי סוגיה ציבורית כזו או אחרת?
המערכת לא אמורה לפתור להם את הבעיה, הם צריכים לפתור לעצמם את הבעיה. וכמובן שזה יכול לפתוח חזית מריבה בין עורך הדין המושעה לבין אותם לקוחות שמצאו עצמם בלי עורך דין. זה סיפור לא פשוט, זה סיפור לא פשוט, אני ראיתי מקרים כאלה, זה גזרה לא פשוטה לעורך דין שמקבל עונש כזה.
טוב, אז בכל מקרה, כרגע אתה מניסיונך אומר, קודם כל לפחות יש צורך כרגע לברר את הדבר בלשכה, לברר האם נאמרו הדברים, ובמידה ו, אז להתקדם לקראת סנקציה כזו או אחרת.
חד משמעית כן, במקרים כאלה הלשכה צריכה לברר את זה במהירות, ביעילות, על מנת שחס וחלילה משפחת המנוח לא תחוש אפילו שהלשכה לא מטפלת בדברים כאלה.
עורך הדין ניר סלוביץ' לשעבר, אב בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין במחוז מרכז, תודה רבה לך על הדברים, יום טוב.
תודה רבה.
שלום וצהריים טובים, אנחנו רואים למנכ״ל משרד ירושלים ומורשת, רני שי, שלום לך.
שלום, שלום.
אתם משיקים היום בפרנקפורט את הקונגרס הישראלי-גרמני החמישי, בהשתתפות פוליטיקאים, אנשי עסקים והאמנים מישראל. נרצה לשמוע ממך קצת על הכנס, מה המטרות שלו, מה היעדים, מה היה בכנסים הקודמים ומה הרווחנו מהם.
הכנס מתקיים כבר כמה שנים, כמו שציינת, בהשתתפות פעילה של משרד החוץ, ומשרד החוץ בעצם ביקש או רתם אותנו לעניין הזה בפעם הראשונה. מבחינתנו, מעבר לעובדה שזה כנס שאמור לציין יחסים טובים וניסיון לשפר עוד יותר יחסים בין גרמניה לישראל, אנחנו מבחינתנו מציינים פה את עניין, כמו שאנחנו עושים בכל מקום, בחוץ לארץ וגם בארץ, את נושא ירושלים מאוחדת בירת ישראל. זה חלק מתוכנית בינלאומית שאנחנו שהשקנו, השר אלקין השיק עוד בשנת היובל ונמשכת עד עכשיו ותימשך כמעלה לחיזוק מעמדה והתודעה של מעמדה של ירושלים המאוחדת בירת ישראל. זה מה שאנחנו עושים גם פה כמו במקומות אחרים.
והתודעה האירופית שלה בכלל לרעיון הזה שכאשר במקביל אנחנו יודעים, מדברים על גרמניה אז נתמקד בגרמניה, הממשלה הגרמנית מעבירה לא מעט כספים לפרויקטים פלסטיניים די בעוטף ירושלים, נקרא זה בעדינות.
נכון, וזה לא בסדר, והתודעה האירופית באמת לא תהיה בשלה לזה אם אנחנו לא נבשיל אותה לזה, וזה מה שאנחנו עושים. תראה, אין ספק שבשנים האחרונות יש שינוי בתפיסה. זה התחיל, או שזה לא התחיל, למעשה זה התחיל עוד לפני כן, אבל זה בהחלט קיבל דחיפה גם מהצד האמריקאי של הכרה בירושלים והעברת השגרירות. שגרירויות נוספות שאו עברו או שמבקשות לעבור או ששוקלות לעבור, מדינות נוספות ששוקלות להכיר. אני רוצה להבהיר קודם כל משהו חשוב מאוד. זה תלוי קודם כל בנו. זאת אומרת, המעמד של ירושלים לא נקבע על פי מה שמדינות אחרות יחליטו או לא יחליטו להכיר או לא להכיר בה. ירושלים גדולה הרבה מעבר לאיזו שגרירות נמצאת בה או לא נמצאת בה. זאת הנחת יסוד. אנחנו צריכים לדעת את זה כעם ישראל וכמדינת ישראל. זה דבר ראשון. עכשיו, בנוסף לזה, ובמקביל, צריכים להעביר את המסר הזה החוצה, להקפיד עליו מאוד, לא לוותר בו, ושוב, האירופים, בסופו של דבר מה שקובע זה הצעדים שאתה עושה, כשהם רואים שאתה עומד על כך, כשהם רואים שדברים לא נשארים בלי מענה, למשל אנחנו נמצאים פה עם תערוכה ארכיאולוגית שכבר הייתה במטה האום בניו יורק, והייתה בפרלמנט האירופי בבריסל בתחילת החודש, זה המקום השלישי, ויהיו עוד מקומות שאנחנו מניידים אותה. זאת תשובה, למשל, לאונסקו שטוען שלא היה קשר היסטורי או בין, בין, מדינה, בין העם היהודי לבין ירושלים, או מקומות אחרים בארץ, אנחנו מוכשים את זה באופן מדעי, זאת אומרת, אנחנו לא צריכים פה להצטדק ולהתנצל לפני אף אחד. או בין, למשל, בתחום המשפטי, כן? כשאנחנו מוכשים שחור על גבי לבן, בכמה מקומות, בפרלמנט האירופי, כמו שאמרתי, רק לפני שבועיים, שלושה, שמבחינת הדין הבינלאומי לישראל יש זכות מלאה לריבונות בירושלים, ומי שלא מכיר בריבונות ישראל בירושלים, הוא זה שמפר את החוק הבינלאומי, ולא אנחנו, כן? אז אנשים לא אוהבים לשמוע את זה תמיד, לפעמים מופתעים לשמוע את זה, ולפעמים גם רוצים לשמוע את זה, כי אף פעם הדברים האלה שתמיד ידענו אותם בינינו לבין עצמנו, לא יצאו החוצה בצורה מסודרת ורשמית ורמת קול. זה מה שאנחנו עושים.
אז אתה אומר אבל שהם מופתעים לגלות את, את הקשר המשפטי ישראלי לירושלים.
נכון, כן, כי השיח כל הזמן היה שאנחנו כובשים זרים, או פולשים, או מפרי זכויות ומפרי דין.
השיח הישראלי, אתה מתכוון?
לא, לא, השיח הזר, כשהשיח הישראלי, השיח הערבי והשיח הבינלאומי, כשהשיח הישראלי לא היה מספיק, הייתי אומר, אנחנו התמקדנו בדברים כמו ביטחון, כמו בדברים שהם חשובים, אגב, לא פחות, כמו זכותנו ההיסטורית, וכמו ירושלים שלנו. באמת, כשאתה יודע שירושלים שלך 3,000 שנה, כעכשיו אתה צריך להיכנס לניואנסים של משפטי כזה או אחר, פה או שם. הגיחוך שבדבר הוא ברור. מצד שני, אתה אומר, בואו, אתם רוצים להתמוקד איתי במישור המשפטי, אני אוכיח לכם שכמו שאתם מדברים שטויות, לא פחות מזה, במישור ההיסטורי, כן? אתם מדברים לא שטויות במישור המשפטי, והדברים האלה ניתנים להוכחה שחור על גבי לבן. עכשיו, שלא תהיה נאי הבנות, המעמד שלנו בירושלים, והנוכחות שלנו והריבונות שלנו בירושלים, לא תלויות בזה שהעולם יגיד, וואלה, אתם צודקים, אני מכיר בזה. זה לא תלוי בזה, מצד אחד. מצד שני, אתה אומר, יש לי גם תשובות טובות לתת לכם. מי שרוצה לשמוע, מי שרוצה להשתכנע, מוזמן. מי שלא רוצה, זה לא משנה בכלל. אבל אנחנו, את שלנו נגיד, מה שפחות אמרנו בעבר, או שאמרנו פחות בצורה רשמית, או פחות בכל רם. היום אנחנו אומרים את זה בצורה ברורה. וזה שינוי שמשתלב יפה, גם עם השינוי שאתה מתחיל להרגיש אותו, שחל בעולם, כן, לאט, מחוסר רצון, מחוסר ברירה, אבל מתחיל לחול שינוי לגבי ירושלים בירת ישראל גם בעולם.
זאת אומרת, יש תפנית בינלאומית ומוכנות לשמוע את, את הגרסה הישראלית. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כאשר אתם נערכים לאירוע כזה בגרמניה, ואתם רוצים להציג את מרכולתה של ישראל או מרכולתה של ירושלים, מה קוסם להם, לגרמנים ובכלל לאירופים, בירושלים ובישראל? המורשת העתיקה או החדשנות, ההייטק העכשווי, ההיסטוריה או העתיד? הליברליזם של תל אביב או העתיקות של ירושלים?
אני חושב שזה שילוב של כל הדברים ביחד. תראה, קודם כל, מי שידיד ומי שאוהב את ישראל, אז אתה יודע, זה לא משנה לו בכלל. זה באמת, מה שנקרא, אהבה שאינה תלויה בדבר. מי שיריב של ישראל, או מי שעוין את ישראל, או אדיש מינוס, הייתי קורא לזה, כלפי ישראל, פשוט מתפעל בצורה אובייקטיבית. אני נתקלתי בזה, אני בשירות הדיפלומטי התחלתי לפני קרוב לחצי עובל שנים. הסתובבתי ושמעתי לא מעט גורמים שחלקם, חלק גדול מהם, בוא נאמר ככה, הם לא ידידים גדולים של, של מדינת ישראל. אבל המכנה המשותף לכולם זה התפעלות שקשה לתאר אותה במילים עד שלא שומעים אותה מההישגים של מדינת ישראל. עכשיו, הם לוקחים מצד אחד באמת עם עתיק ותרבות עתיקה שהולכת 3,000, אפילו 4,000 שנה אחורה, תולים ממתי את הסופר. ומצד שני מגיעה, ואני לא מתבייש להגיד את זה ואני אומר את זה גם בעולם, לטכנולוגיה המתקדמת ביותר, לרפואה המתקדמת ביותר, לחקלאות המתקדמת ביותר, למערכת כלכלית חזקה ואיתנה, ותעשייה ביטחונית שמספר אחת בעולם. הם רואים את זה, והם מצד אחד מתקשים לתפוס כל כך איך זה עובד, ומצד שני מכירים בהישגים, עכשיו רודפים אחרינו, רוצים לקנות מאיתנו, רוצים ללמוד מאיתנו, וזה משותף לכולם אגב, ידידים ויריבים כאחד, רוצים ללמוד מאיתנו איך עושים את הדברים האלה. אני חושב שאפשר להגיד שהשילוב בין הדברים, כן? תראה, היסטוריה אי אפשר לקנות, למרות שהפלסטינאים עושים את זה ואפילו משלמים כסף טוב, בשביל לקנות היסטוריה ובשביל לקנות, מה שקרה, היסטוריה מזויפת ועבר מזויף, אבל תכלס אי אפשר לקנות את זה, ואת שלנו אנחנו לא צריכים לקנות, יש לנו אותה מן המוכן, כולם מכירים אותה, רוצים, לא רוצים, היא קיימת. טכנולוגיה אפשר לקנות, ואת הטכנולוגיה מההיסטוריה מתפעלים ויודעים שאין אי אפשר להשיג כזה, ומהטכנולוגיה מתפעלים ורוצים כן להשיג וכן לקנות וכן ללמוד, שילוב של שני הדברים.
ובכל זאת אולי אומרים לך, תשמע, אתה בגלל שאתה כזה גדול, אתה כזה חזק, אתה צריך להתחשב בהם, בעם הקטן הזה שעכשיו נולד ובוקע מהביצה, והוא צריך עזרה של הגדול, ההיסטורי, הענק, המתקדם טכנולוגית, ביטחונית, כלכלית, וכל הדברים המופלאים שהצגת. אולי הראייה האירופית תאמר לך שדווקא בגלל שאתה חזק, בוא נפתח את האפרוח הזה, נצמיח לו קצת נוצות, ניתן לו קצת כוח, בוא תעזור לנו בעניין הזה.
התשובה מתחלקת לשתיים. קודם כל, לגבי החלש והמסכן, אני הראשון שמרחם על הפלסטינאים, ואני חושב שמדינת ישראל היא הראשונה מכולם שדואגת להם ומנסה לעזור להם. אין מה להשוות בין המצב שלהם ב-67 לבין המצב שלהם כשהעברנו את האחריות על חלק גדול מהם, אפילו על רובם, בכנה אוסלו לפני כ-25 שנה. אין מה להשוות, ואין מה להשוות בין מה שהם השיגו עד 1993 לכמה אחורה הם יידרדרו מאז. זאת אומרת, וכמה מדינות ערב עזרו להם וכמה אנחנו עזרנו להם. אני חושב שאין בכלל מה להשוות. מדינת ישראל היא המדינה הראשונה בעולם שמנסה לדאוג להם ולסייע להם, בלי קשר בכלל להתקנים מדינים כאלה ואחרים, אלא כי אנחנו אנשים אחראים, אנחנו מדינה ריבונית ואחראית לאנשים שנמצאים תחת שליטתנו, בין אם זה בריבונות מלאה ובין אם זה בשליטה. ככה שאני לא צריך להתנצל בפני אף אחד מה אני עושה, אני כמדינת ישראל, מה אני עושה או לא עושה בשביל הפלסטינאים, ועובדה שהפלסטינאים, למשל בירושלים, מעדיפים להישאר בריבונות ישראלית, ולא מעיזים אפילו לחשוב על האפשרות שהם יעברו לריבונות פלסטינאית, כן? ותראה, ערביי ישראל, כשאתה רק מציע להם אפשרות להעביר את הגבול מאחורי, ממערב לבתים שלהם, כן? ושהם יהפכו להיות בלי לעזוב את הבית. אזרחים פלסטינאים, תראה איך הם משתוללים, הם לא רוצים, הם יודעים למה הם לא רוצים לעזוב את מדינת ישראל, הם יודעים, הפלסטינאים יודעים טוב מאוד מה טוב בשבילם. זה אחד. שתיים, תשמע, להגיד שישראל היא הענק והפלסטינאים זה החלש, זה נכון מאוד, כשאתה ממקד את עדשת הצל, המיקרוסקופ, כן, לכמה מטרים הרבועים, לכמה קילומטרים הרבועים, שזה ארץ ישראל המערבית. אתה הולך טיפה למעלה, ואתה לא מסוגל לראות אפילו את מדינת ישראל בתוך הים, כן, אם אתה צובע את ישראל בכחול, אז תראה ים אדום מסביב של מדינות ערביות ומוסלמיות, שבכלל אתה לא רואה את ישראל. אז להגיד מי פה הגדול ומי פה הקטן, גם מבחינה כמותית בשטח, גם מבחינה כמותית באנשים, אפילו מבחינה כמותית במשאבים, אין לנו אפילו פסיק ממה שיש להם. אז אנחנו גדולים וחזקים, כי אנחנו הכרחנו את עצמנו להיות גדולים וחזקים, כי אנחנו לא ישבנו ולא הייתה לנו ברירה, אלא לקום ולהתאמץ ולהגיע להישגים שאנחנו הגענו אליהם. אנחנו לא נולדנו ככה, במובן שהגענו לפה והכסף התחיל להישפך עלינו, כמו שנשפך על אלה שמוכרים נפט. אז התשובה מחלקת לשניים.
ואת כל הדברים הללו צריך ככה להסביר לגורמים שלפעמים קצת עוינים אותנו, או לא קצת, אבל עוינים אותנו. אתם נתקלתם כבר בהפגנות, או אתם נערכים לאפשרות שאולי מחוץ למקומות שבהם תציגו את המרכולת הישראלית, תהיינה הפגנות?
תראה, כשהצגנו את התערוכה הזאת באום, הייתה מחאה מאוד גדולה של כמה עשרות, אני לא יודע מי, כי הם לא הראו לנו מי, אבל הייתה מספיקה של כמה עשרות מדינות וגורמים שמחו על איך מציגים תערוכה באום, בניו יורק, במטה האום של קשר היסטורי וארכיאולוגי בין העם היהודי לבין ירושלים, אז הם תלו שם שלט שזה לא מייצג את הערכים של האום, אלא זה באחריות המארגנים, התערוכה, כן? אז ומבחינתי זה טוב מאוד, כי זה אומר שהתערוכה הזאת, אלפי אנשים עברו שם ביום, זה אומר שהתערוכה הזאת תפסה תשומת לב. כשהיינו בתחילת החודש בפרלמנט האירופי בבריסל, היו כאלה שהחרימו את ההופעה שלנו שם, את ההרצאה בנושא המעמד המשפטי של ירושלים, ואת הצגת התערוכה הארכיאולוגית, מאותה סיבה. וזה טוב, זה אומר שאנשים שמים לב לזה, לא מתעלמים מזה, מי שבעד בעד, מי שלא יודע פתאום שומע דברים חדשים, ומי שנגד נגד, ואין לי בעיה, גם נגד זה בסדר. כל הזמן היו נגדנו, ואנחנו הסתדרנו עם זה.
בקונגרס הישראלי-גרמני, סביר להניח שאולי יעמדו מחוץ עם שלטים ודגלים.
תראה, אני נמצא פה כעת, ואני לא רואה, לפחות מהחלונות שאני משקיף עליהם, חלונות ענקיים לחזית הבניין, כרגע לא רואה, אני לא אתפלא אם יהיה, אני חייב להגיד שאני נמצא פה רק כמה שעות, הגעתי בבוקר ואני חוזר בערב, והיום בערב, והקונגרס הזה נמשך כמה ימים, כך שיכול להיות שיהיו, שתהיינה התופעות שאתה מדבר עליהן, זה לא יפליא, וזה לא תהיה פעם הראשונה, אבל שוב, זה בסדר, אז מה? אתה יודע, אנחנו יכולים לחיות עם זה, חיינו דברים הרבה יותר גרועים מזה, ולדעתי, בציבור הרחב, ממש ככה, ולדעתי בציבור הרחב, ככל שהוא נחשף יותר, תמונת המצב יותר טובה.
מנכ"ל המשרד לירושלים ומורשת, רני שי, תודה רבה לך על הדברים שיהיה בהצלחה שם, כל טוב.
תודה לכם וכל טוב.
שלום, שלום. ב-7 ביום שלישי הקרוב יתקיים היום השנתי לציון גירושם ויציאתם של יהודי ארצות ערב. במרכז דהן יתקיים כנס מיוחד שבו יעלו ויעידו ניצולים מהפרעות ומהרדיפות של אותם ימים. אנחנו רוצים לשוחח עם אחד מהם, אחד האנשים שיעלו ויספרו את הסיפור האישי והמשפחתי שלהם, אליהו חסון, שלום לך.
שלום וברכה.
אתה גורשת במאי 45 עם בני המשפחה שלך מסוריה, ואת הסיפור האישי שלך אתה תציג בפני המתכנסים באירוע הזה.
בסדר, תודה רבה על ההזדמנות להאיר את זה. אני קודם כל אציין שהגירוש והיציאה הבלתי לגלית של המשפחה כמעט כולה מסוריה התמשכה לאורך 17 שנים, וזה היה אילולי הסיוע של המוסדות בארץ ישראל ושל ישראל עצמה, הדבר לא יוצא לפועל. ובכן, אני עליתי בעלייה בלתי לגלית ב-1945, והקושי הגדול היה ליהודים שם, שהם לא רק הרגישו את עצמם כבלתי רצויים, אלא נתנו להם כמעט בכל הזדמנות להרגיש שהם נטע זר במדינה שהם חיו בה מאות או אלפי שנים. אחת הדוגמאות היא...
זאת אומרת שאם היום אנחנו שומעים מנהיגים שאומרים אצלנו דווקא כל עוד היהודים היו אצלנו היינו איתם בסדר גמור, אתה אומר אני מכיר מציאות אחרת לגמרי.
לא דובים ולא יער, לא תקף לגבי דמשק. אני יכול לדבר אך ורק לגבי דמשק. בעיראק הייתי בגיל 11, אבל עוד ממש בגיל עוד יותר צעיר, כשעוד היינו בגן הילדים, הרגשנו את ההשפלות והטרוניות. היינו יוצאים מבית ספר אליאנס להגיע הביתה, זה מרחק של 400-500 מטר, אולי 700 מטר הליכה, ועברנו ברחוב היהודים, שצד אחד שלו הייתה שכונת שערור ודמשק. היוצאים תמיד יום יום נערים מוסלמים שזורקים עלינו אבנים, מתנקלים, יורקים, מרביצים לנו וקוראים יהודי, יהודי, יהודי. בכל התפרעות כנגד הממשלה שהייתה, והיו כאלה הרבה מאוד בתקופת מלחמת העולם השנייה, אז תמיד הקריאות היו פלסטין בלדנה וליהוד קלבנה. זה היה, זאת אומרת, היהודי, הפלסטין ארצנו והיהודים כלבינו, וזה סורים, לא פלסטינים כביכול.
ואת הצעקות האלה הייתם שומעים מאנשים מבוגרים?
בוודאי, רק אנשים מבוגרים, לא ילדים,
לא
זה
נערים.
היו פרעות, לא נערים, שלא לדבר על זה. שבכל הזדמנות שאנחנו כילדים עברנו בשוק, אז הרבה פעמים רדפו אחרינו ילדים ונערים אחרים צועקים יהודי יהודי, תולשים בשערות, יורקים עלינו או מכניסים לנו סנוקרת בראש בכל מיני דרכים, והם צריכים לברוח. ולא, ההתנכלויות היו עניין של מציאות קיימת שאי אפשר היה לברוח ולהתחמק ממנה, זאת הייתה המציאות. שלא לדבר שבהזדמנות מסוימת כמעט עשו לינץ' באבא שלי, ומעט לפני שאנחנו יצאנו מסוריה, המחנך שלי שקראו לו ז'אק פרנקו נרצח בצורה אכזרית באופן שלא ניתן היה לזהות אותו, זיהו אותו אך ורק על פי הבגדים שלו. אז כך שהייתי אומר שהיהודים בדמשק לא לקקו דבש, וזה בלשון המעטש.
הזכרת אליהו את הכמעט לינץ' באבא שלך, מתי זה כן. היה, איך זה היה?
זה היה ב-43, ראשית 43 בערך. אני עוד הייתי ילד, והיינו במהלך החופשות שהיו, חופשת חנוכה, דברים כאלה, אז אנחנו, הייתי הולך איתו לעבודה שלו, הוא עבד אצל סבא שלי, ואבא שלי היה אדם משכיל, אז המוסלמים אהבו לבוא לשמוע את חוות דעתו על מהלך המלחמה ועל מה שקורה. זה היה קצת אחרי אל-עלמין, ועדיין המלחמה הייתה בעיצומה, ואז פתאום נכנס אחד שהיה כמעט בן בית שם, ושואל אותו, חוואג'ה יוסף, מה הסיפור הזה אצלכם, שהמלך דאוד שלכם, המלך דוד, לקח את האישה של המשרת שלו, ושלח אותו עם מכתב כדי שיהרגו אותו במלחמה. אז מה זה? אז אבא שלי לתומו ענה, הלו גם הסיפור הזה מופיע אצלכם בקוראן, הוא כתוב בקוראן. מה? אתה מבזה את הקוראן, אתה כזה, אתה כזה, בדינוס, ופתאום הצעקות באו כולם, כמעט חתכו אותו לגזרים. עד שמזלי, מזלי ומזלו של אבא, שהיה אימאם באיזה מסגד, מסגד קרוב שהכיר אותו את אבא כאדם מכובד ואף פעם לא עושה צרות, והוא אמר להם, רבותיי, מה שחוואג'ה יוסף אמר זה נכון, זה נכון, זה כתוב אצלנו בקוראן, הוא לא אמר, הוא לא ביזה שום דבר, זאת עובדה. אז הם נרגעו והוא בא הרגיע את הרוחות, אבל זה היה כפסע, היו קוראים אותו לגזרים בלי שום בתואר על ביזוי הקוראן. ככה לצערי הרב החיים שאני הכרתי שם, שלא לדבר על דברים אחרים שהיו קשים מאוד. אבל
מה זה דברים קשים?
תראה, אחרי שסוריה קיבלה עצמאות, אז דבר ראשון פיתרו את היהודים מכל המשרות הממשלתיות שהיו, לא היו כל כך הרבה, אבל היו קצת בדואר, היו
על איזה שנה אנחנו מדברים?
46. כן, מס הכנסה, היו במס הכנסה, היו בכל מיני משרות, במשרד החינוך היו לא מעט מורים יהודים, כולם, כולם פיתרו, ויותר מאוחר, כשקמה מדינת ישראל, כמובן, שנותקו הקשרים, קשרי הדואר, הטלפון, הפיננסים, המסחר, הכל נותק עם ישראל. ומה שקרה זה שהתחילו בהתנכלויות לגבי המשפחות שבתקופה שקדמה לעצמאות סוריה, לחפש צעירים שכביכול ברחו בצורה בלתי לגלית לעזור למשטר הציוני שקם בפלסטינה. אז אסרו כמעט את כל הגברים של הקהילה, יושיבו אותם בבית הסוהר, ובית הסוהר הסורי זה לא ליקוק דבש, זה לא בתי הסוהר של ישראל שאפשר ללמוד באוניברסיטה ולהתקדם ולבנות את החיים הלאה, אלא זה פשוט יד ברזל שישנים על הרצפה, ואחד העינויים השגרתיים היה מכות איומות שהשחיתו את צלם האדם לא פעם. את הדוד שלי, דוד, מסכן על לא עוול בכפו, על זה שהוא דיווח על איזושהי תקרית חמורה מאוד, שהפיגוע שהיה בבית כנסת בדמשק, נהרגו בו 13 אנשים ונפצעו 50, בגלל זה שזרקו 6 רימוני יד לתוך בית כנסת הומי אדם, בעיקר ילדים. אז הוא ישב 10 חודשים בבית הסוהר ויצא משם שבר כלי שלא התאושש, לא התאושש יותר. אז תשמע, הרדיפות והנגיסות, הלו?
כן, כן, אנחנו שומעים כל מילה, כן, כל כן, מילה,
כן,
בהחלט.
כן, כן, הרדיפות והנגיסות היו כיד הדמיון הטובה על המשטר, על המשטר כפי שהם העלו בדעתם בדמיונם הפרוע.
אני שם לב אליהו שכל מה אני שאלתי אותך כל פעם על התאריך, גם על התאריך שבו עלית וגם על התאריך שהיה כמעט לינץ' באביך, וכל התאריכים האלה, כל האירועים האלה, הפיתורים של היהודים, הכל קרה לפני 48, לפני שהייתה כאן מדינה. זאת אומרת, הטענה שבגלל שהקמתם מדינה, אנחנו מתחילים לרדוף אתכם, גם היא לא תופסת. הם שנו אותנו כל הזמן.
אתה צודק ביותר מ-100% ו-1000%. מי שאומר את זה אחרת, אז לא חי בדמשק, לא הכיר את דמשק. האמת היא שהנגיסות שבאו אחרי קום המדינה היו הרבה יותר קשות ממה שאני תיארתי פה. אתן לך למשל דוגמה שב-1974 המשטר של אסד האב, אז מסכנות בנות דמשק לא הורשו לצאת לחוץ לארץ, כי הבחורים הצעירים יכלו להרים את הרגליים ולתקן עם מבריחים, ברחו מחוץ לסוריה, ולא היו אפשרויות של נישואים אלא עם המרת, אחרי המרת דת, או להישאר ברווקה עד סוף ימיה. זה הייתה החלופה. אז ארבע בנות שכרו מבריחים ב-1974, לקחו וביקשו לצאת לכיוון לבנון. בדרך המבריחים לקחו אותם לאיזשהו כפר ליד הגבול, אנסו אותם, רצחו אותם, ושפכו עליהם חומצה כדי להעלים את אלה שלא יוכלו לזהות אותן. ובזמן קצר מאוד אחרי זה עשו את זה לעוד שני בחורים אחרים, זאת אומרת שישה. זה מנפלאותיו של הדו-קיום הישראלי, ישראלי מוסלמי. כן, יהודי, של יהודי סוריה.
תאמר לי עכשיו, אתה עצמך, ספר קצת איך אמרת 17 שנה המשפחה שלך בעצם מטפטפת את הדרך לישראל, לפלסטינה. איך זה קרה? תספר לי ברמה האישית של ילד בן 11.
אוקיי. תראה, אנחנו יצאנו, כמו שאמרנו, במאי 1945, מהסיבה המאוד פשוטה שהרגשנו ש... אין עתיד לצעירים ולא ליהודים בכלל בסוריה שהולכת לקבל עצמאות. אבא הגיע לארץ ישראל בצורה חוקית כדי לנסות להשתלב פה, והיה לו פה לא מעט מכרים שבעמדת השפעה, כמו יצחק רוקח, שהיה אחיו של ישראל רוקח, ראש עיריית תל אביב במשך הרבה מאוד שנים. אותו יצחק רוקח אמר לו, תראה מר חסון, אתה כבר בן 50, מבוגר, יש הרבה חיילים שעכשיו משתחררים מהצבא, אני מציע שאתה תחזור בחזרה לסוריה עד שירווח, ואז אולי תוכל למצוא עבודה. אתה לא תוכל כמובן להתחרות עם אלה שהשתחררו עכשיו מהצבא או מהבריגדה, ולכן אני לא יכול לעזור לך. ככה גם אמרו לו אחרים שיעזו. ברוב תמימותו הסכים לחזור, חזר, ולצערנו הרב אחרי 1947, אתה יודע מה שהיה במסגרת הקשרים של ישראל וסוריה, ב-1949 הוא נאסר לכמה חודשים, ישב בבית הסוהר, כי הבנים שלו לא התייצבו לשירות הצבאי, והדוד שלי נעצר בגלל הפיגוע, הדיווח על הפיגוע ב-1949 שהיה. אז ככה שהמשפחה הייתה במצב גרוע, ואנחנו חיפשנו בכל דרך, אנחנו, אני ואחי, לקיים קשרים עם המשפחה כדי להביא אותם לארץ ולחלץ אותם.
אתה כבר היית כאן.
אני כבר הייתי מ-45.
זאת אומרת, יחד עם אביך אתה בעצם הגעתם לפה, והוא חזר לשם, אתם נשארים.
לא יחד, כל אחד הגיע בנפרד. אני בלתי לגלי, הוא לגלי.
איך בלתי לגלי? באיזה דרך?
זה במסגרת עליית 1,000 הילדים שנקראת, התנועות הציוניות בעזרת היישוב בארץ ישראל, ובעיקר גם הקיבוצים ויישובי הצפון שלאורך גבול סוריה ולבנון, אז הם הייתה מערכת הברחה שקיבלה אלפי יהודים מסוריה ובמיוחד מדמשק, חלב וקצת מעיראק, שעברו בדרך כלל ברגל עברו את הגבול, בדרכים לא דרכים, היו כמה חלופות של דרכים, והברחות האלה לא תמיד הסתיימו בהצלחה בהפי אנד. גם לנו לקח, עד שאנחנו הגענו למקום קליטה נורמלי, לקח לנו במסגרת העלייה בלתי לגלית יותר משלושה שבועות בדרך היינו.
ברגל
הגענו בלילה הראשון, הגענו לקיבוץ דן הגענו וגרנו בדיר הכבשים של קיבוץ דן. למחרת לקחו אותנו, לא יכולנו להישאר בדיר הכבשים של קיבוץ דן, קרוב מדי לגבול, לקחו אותנו באוטובוס לפרדס ניסיוני שהיה בקיבוץ איילת השחר, ושם הסתתרנו מספר ימים באיילת השחר, בלי שום שירותים, בלי שום מקומות לינה, היו אוהלים הודים עם סמיכות צבאיות פרוסות על האדמה, ואנחנו ישנו עליהם. לא היה לא שירותים, לא מקלחת, את המים קיבלנו בכדי חלב שאפילו לא טרחו לשטוף אותם כמו שצריך, אז המים היו מסריחים מאוד מחלב מקולקל. אבל איך תמיד אמרנו שארץ ישראל נקנית באיסורים, זה היה חלק מאותם איסורים. משם
אתה מתאר פה כל כך יפה את הסבל שלכם כאן, ואני רוצה לחדד אותו רגע. באיזה תנאים הייתם חיים שם, בסוריה? הייתם משפחה עמידה?
אני אגיד לך, קודם כל אני חושב שהתעודת הזהות הכי טובה של המשפחה שיש לנו, היה לנו בית רשום בטאבו הסורי בגודל של 846 מטר מרובע. זה אומר לך משהו? זה בית בנוי כולו, כולל בית כנסת פרטי שנקרא בית מדרש חסון, כן? שהרבה הרבה מכירים אותו. והתנאים, אנחנו נחשבנו למשפחה בעלת אמצעים, למרות שהאמצעים בעצם הוחרמו בזמנו במלחמת העולם הראשונה על ידי הטורקים, כי לנו הייתה אזרחות איטלקית, ואיטליה הייתה מדינת אויב של טורקיה. אז אם אני אגיד לך גם שבאותה הזדמנות גם הגלו את כל המשפחה לאנטוליה, הטורקים הגלו אותם, ובגלות הזאת לאנטוליה סבא וסבתא שלי נפטרו, ואנחנו לא יודעים איפה הם קבורים, ואבא אף פעם לא היה מוכן לספר לנו איפה הם נקברו. וכשהם חזרו, הם היו בחוסר כל, רק בבית שהיה להם, וזה היה זכר לתקופה הזוהרת שחלפה בינינה.
אז משפחה שמגיעה מתנאים כל כך טובים, מוצאת את עצמה בפרדס בלי תנאים, צריכה להסתתר מהבריטים שמגיעים למקום?
נכון, ואיש לא התלונן, איש לא היה, הייתה לו טרוניה ולא שום רצון לחזור מאיפה שבאנו. וזה לא היה סוף הסאגה שלנו, אלא יותר מאוחר לקחו אותנו כאילו לבית העולים בחיפה, אבל לא יכולנו להגיע לבית העולים בחיפה, כי באזור הצ'ק פוסט היה באמת צ'ק פוסט בריטי, ולא יכולנו לעבור עם האוטובוס. אז ירדנו באיזשהו מקום על יד נשר, והלכנו לישון בנגריה של יגור. לילה אחד ישנו בנגריה של קיבוץ יגור. למחרת הלכנו ברגל איזה מרחק, אני לא זוכר איזה שעה או משהו כזה, והגענו, לקחנו אוטובוס למפרץ, לקיבוץ, איפה שהיה אז קיבוץ משמר הים, שלא היה, היו מספר צריפים בחול, על גבי החול, ולא היה שום סידור אלמנטרי, לא של מקלחת, לא של שירותים מסודרים, כלום. היו שני צריפים, אנחנו היינו בשני הצריפים האלה, היו מדריכות שטיפלו בנו בתור ילדים, ככה בני 10-14, לימדו אותנו שירי ארץ ישראל, והיינו מרוצים, מחכים להתפתחויות. בהמשך הצלחנו להגיע לבית העולים בבת גלים, ובבית העולים בבת גלים אנחנו גרנו במין הנגרים של הצבא הבריטי, שהצבא הבריטי עזב, והיו בכל הנגר כזה היו ישנים 60-70 איש, משהו כזה, כשכל ההפרדה הייתה, כשהיו משפחות, היו תלויים סדינים מסביב נגיד המתחם המשפחתי, היו מיטות עם סמיכות, זה הכל. הדבר היחידי שהיה מסודר בבית העולים הזה, שהיו גם מקלחות, כי עד אז לא התרחצנו במקלחת במשך למעלה משבועיים, גם מקלחות וגם חדרי אוכל שאפשר היה לאכול ליד שולחן כמו בני אדם, כי עד אז אנחנו רק אכלנו על הרצפה, על האדמה, כמה שנתנו לנו.
אליהו, אני חייב לקטוע אותך רגע, לבקש ממך רגע לעצום עיניים ולפתוח אותה מחדש 70 וכמה שנים אחרי, במציאות של היום, והנה מתלוננים, מדברים על המעדנים הזולים שיש בברלין, וכל אחד מוצא לעצמו כמה טוב בחוץ ולא טוב פה, ואתה אמרת לנו שאז עם השבועיים ללא מקלחת אף אחד לא התלונן ואף אחד לא חשב על לחזור אחורה. איך אתה רואה אותנו היום?
אני רואה את זה בעצב גדול ואכזבה עמוקה, מכיוון שכל ערכי הציונות והרצון להשתרש פה בארץ ישראל, במדינה של היהודים, ליהודים במיוחד, ועל זה אבות המדינה עמלו והתאמצו והקריבו, מצער אותי שהגענו לאן שהגענו. זה רק אומר, תסתכל מה היה עם משה ובני ישראל במדבר. אבל אנחנו עכשיו לא דור המדבר, ואנחנו יודעים על משה בני ישראל במדבר, מה קרה שם? כל הזמן התלוננו. האם לא ככה?
זה כנראה שאנחנו טוב לנו מדי, אז יש לנו זמן להתפנק ולהתלונן.
כן, כן, בדיוק, בדיוק. זה המצב, לא סתם להתפנק, אלא אנחנו לא יודעים איך ליצור עניין, אלא העניין זה רק אותם חיי שעה, אותם בילויים, והלאה אחרי המבול. זה מה שהיום נראה לי ככה.
אליהו חסון, אני מאוד מודה לך על הסיפור האישי הזה שלך. כמו שאמרנו, הסיפור כולו יסופר ביום שלישי, באירוע הזה שאתם מקיימים במרכז דהן. התקיים האירוע לציון יום הגירוש מארצות ערב ומאיראן. אני משוכנע שעוד ועוד סיפורים כאלה מכניסים לתודעה שלנו קצת פרופורציות למה שקורה לנו היום. תודה רבה לך.
אין על מה, שלום.
כל טוב. עד כאן יומן לפישה, תודות לאורחי היומן הזה, לחבר הכנסת יואב קיש, לדוקטור מאיה גז, אליהו חסון, לרני שי, לעורך הדין ניר יסלוביץ', לכם על ההזנה, עשו בחלמים טובים, בשורות טובות, להשתמע.